שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קמ"ב, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים בשורה השביעית בקמ"א עמוד ב'. היום נראה נושא אחד ארוך, שהוא האם אפשר להקנות לעובר. נקדים את המאוחר ונסכם כבר עכשיו את דעות המוראים העיקריות. רב הונא יאמר שאי אפשר להקנות לעובר אף פעם, רב ששת יאמר שתמיד אפשר להקנות לעובר, ורב נחמן יהיה באמצע, הוא יאמר שאי אפשר להקנות לעובר ולומר שהוא יקנה כשהוא עובר, אבל אפשר להקנות לו ולומר שהוא יקנה כשהוא ייוולד. זה שלושת הדעות העיקריות. תוך כדי הדברים גם נחלק בין הקנייה לבין ירושה, כלומר אולי להקנות אי אפשר, אבל הוא יכול לרשת, כי זה דבר שבא מאליו ולא צריך לזה גמירות דעת. אז אנחנו נתחיל בדף קמ"א עמוד ב' בדעת רב הונא שאומר שאי אפשר להקנות לעובר. בקמ"ב עמוד א' ורוב עמוד ב' נתעסק עם רב ששת שאומר שאפשר להקנות לעובר, ובקמ"ב עמוד ב' באמצע נראה את רבי יוחנן ושמואל שהם מסכימים עם רב הונא שאי אפשר להקנות לעובר, ובזה נסיים. אז אנחנו מתחילים קמ"א עמוד ב'. אומר רב הונא, אדם לא יכול להקנות לעובר שלו לפני שהוא נולד. על זה מיד מקשה רב נחמן מהמשנה שלנו בדף קמ"ם עמוד ב'. שם ראינו שאבא יכול לומר שאם יוולד זכר הוא נותן לו 100, ואם תיוולד נקבה הוא ייתן לה 200, ומשמע שהוא מקנה לעובר עכשיו לפני שהוא נולד. אז איך אתה רב הונא אומר שאי אפשר להקנות לעובר? אומר לו רב הונא, לא יודע מה לעשות עם המשנה. אני יודע שאי אפשר להקנות לעובר, והמשנה הזאת אין לי שום טענה שהיא מסתדרת איתו. וזה סוף הדו שיח בין רב נחמן לרב הונא. רב נחמן הקשה על רב הונא מהמשנה ששם כן מקנים לעובר, ורב הונא אמר, אני לא יודע מי אמר את המשנה הזאת. ועכשיו, ועד 5 שורות לתוך קמ"ב עמוד א', אנחנו נראה 5 אפשרויות למצוא טענה שיסתדר עם המשנה הזאת, ואנחנו נשאל למה רב נחמן לא אמר לו שהמשנה היא כמו אחת האפשרויות שנראה. 3 אפשרויות יהיו שבאמת אפשר להקנות לעובר, זה יהיה כשננסה את רבי מאיר, רבי יוסי ורבי יוחנן בן ברוקה, אבל את 3 האפשרויות האלו אנחנו נדחה. אחרי זה יהיו עוד 2 אפשרויות שבהם ננסה לשנות את המשנה בשביל שבכל זאת היא תסתדר עם רב הונא, אבל גם את זה נדחה. אז קודם כל הולכת המשנה לרבי מאיר. רבי מאיר, כידוע, סובר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. עכשיו, רבי מאיר אומר את זה על 2 תחומים. גם אפשר להקנות פרי שעוד לא גדל, שהוא עוד לא בא לעולם, וגם אדם יכול לומר, הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר. שפה הדבר שהוא קונה בא לעולם, אבל הדבר שקונה, כלומר הוא עצמו שקונה את האישה, הוא עדיין כביכול לא בא לעולם כי הוא עוד לא גר. וגם זה עובד. אז הגמרא מבינה שאותו דבר אפשר להקנות לעובר שעוד לא בא לעולם, ככה הדבר שקונה, כלומר העובר, קונה למרות שהוא עוד לא בא לעולם. אבל דוחה הגמרא, רבי מאיר אמר את זה על דבר שלפחות הוא עצמו, הגוף שלו, כן בא לעולם. כלומר, הגוי הזה, שהוא עוד לא גר, הוא קיים. לעומת זאת, העובר, הוא לא נחשב קיים בכלל. אז מי אמר שרבי מאיר אמר את זה אפילו ברמה כזאת של חוסר ביאה לעולם? אז את רבי מאיר אי אפשר לאמץ למשנה שלנו. אז עכשיו אנחנו עוברים לאפשרות השנייה, מנסים את רבי יוסי. אנחנו באמצע קמ"א עמוד ב'. רבי יוסי אמר במשנה ביבמות שעובר יכול לרשת. איפה רואים שעובר יורש? יש דין שהעבד של כהן ואישה של כהן אוכלים בתרומה. כרגע נתמקד בעבד. אם כהן יפטר והוא ישאיר אישה מעוברת ועבד, אז רבי יוסי מניח שהעובר הזה יורש את העבד. ממילא העבד הזה כרגע הוא העבד של אותו עובר, והעובר, ככה לפי רשב"ם, לא נחשב כהן עד שהוא נולד, אז יוצא שהעבד הוא עבד של עובר שהוא לא כהן. לכן העבד לא יכול לאכול עדיין בתרומה עד שהעובר ייוולד, שאז העובר יהיה כהן ואז גם העבד יוכל לאכול. בכל אופן רואים שהעובר הוא כבר אדון של העבד עוד לפני שהוא נולד. אז רואים שהוא בר יורש. אומרת הגמרא, נכון, אבל כמו שהקדמנו, כאן מדובר בירושה. באמת, רבי יוסי אומר שעבד יורש, אבל זה לא אומר שרבי יוסי יסכים שגם עבד קונה, כי ירושה נעשית מעצמה, לא צריך לזה גמירות דעת של המקבל. לעומת זאת, קניין צריך מישהו שיכול לקנות, ועובר אולי לא יכול לקנות גם לפי רבי יוסי. רק לפני שנעזוב את רבי יוסי נעיר, שגם חכמים שחולקים על רבי יוסי ואומרים שעובר לא יורש, הכוונה היא רק שהוא לא יורש כשהוא במאימו, אבל הוא עדיין מקבל את הזכות שלו בנכסים של האבא שנפטר, כשהוא יוולד הוא יקבל את זה בפועל, לא כשהוא בבטן. אז הניסיון לומר שהמשנה היא כמו רבי יוסי לא הצליח. עכשיו הגמרא תנסה ניסיון שלישי שהמשנה היא כרבי יוחנן בן ברוקה. גם את זה נדחה, אבל אז הגמרא תנסה לצרף את רבי יוסי לרבי יוחנן בן ברוקה, לכן כדאי עדיין לזכור את רבי יוסי. עכשיו, את הדעה של רבי יוחנן בן ברוקה ראינו כבר כמה פעמים בפרק הקודם. בדף קופלמד הוא אומר במשנה שאבא יכול לשלוט למי הוא מוריש. כלומר, הוא יכול להעדיף אחד מהבנים שלו. והניסוח שלו היה שהוא יכול להוריש לכל מי שראוי לרשת. אז כרגע הגמרא מבינה שהכוונה שלו זה גם לעובר בימי אמו. כי הרי אפילו לפי חכמים שחלקו על רבי יוסי, עובר יורש רק שהוא צריך לחכות עד שהוא ייוולד ולא כשהוא בבטן ממש. אז הנה, יש לנו דעה שאבא יכול להעביר נכסים לעובר שעוד לא נולד. אז בוא נאמר שגם המשנה שלנו שאמרה שאבא נותן לבן 100 או 200, הכוונה היא לפי רבי יוחנן בן ברוקה. אמנם לפי זה נצטרך לומר שהוא לא נותן להם במתנה, אלא בלשון ירושה. כך אומרים חלק מהראשונים. אבל מיד דוחה הגמרא, מי אמר שרבי יוחנן בן ברוקה אמר את זה גם לגבי עובר שעוד לא נולד? אולי הוא אומר את זה רק לגבי מי שראוי לרשת בפועל, ולא מי שראוי לרשת אחרי שהוא ייוולד. אז גם את רבי יוחנן בן ברוקה דחינו, אבל עכשיו הגמרא אומרת, אז בוא נצרף את שתי השיטות האחרונות. נאמר שהמשנה היא רבי יוחנן בן ברוקה, ושרבי יוחנן בן ברוקה סובר כמו רבי יוסי, שגם עובר כשהוא עדיין לא נולד, הוא יכול לרשת. ממילא כיוון שהוא יכול לרשת הוא נחשב ראוי לירושה, ואז רבי יוחנן יסבור שלא רק שהוא יכול לרשת כשזה בא לו מעצמו, אלא גם שאבא יכול באופן פעיל להוריש לאותו עובר כשהוא במאי אמו. ואז המשנה שלנו תהיה רבי יוחנן בן ברוקה, בהנחה שהוא סובר כמו רבי יוסי. אבל הגמרא מיד דוחה גם את זה ואומרת זה יכול להיות נכון, אבל מי אמר שרבי יוחנן סובר כמו רבי יוסי? לכן גם את זה דחינו. אז ניסינו את רבי מאיר, רבי יוסי ורבי יוחנן בן ברוקה, עם שלושתם לא הצלחנו לסדר את המשנה, אז עכשיו בלית ברירה ננסה לשנות את ההבנה שלנו במשנה עצמה בשביל להסתדר עם רבונה שאומר שאפשר להקנות לעובר, יהיו לנו שני ניסיונות כאלו ואת שניהם נדחה. אנחנו שלוש שורות לפני סוף קוף ממאלף עמוד ב'. שני הניסיונות יוצאים נגד ההנחה שבאנו עד עכשיו במשנה שהכוונה היא שאבא מקנה לעובר כשהעובר עדיין בבטן. הניסיון הראשון אומר אולי הכוונה היא שהוא מקנה לו אחרי שהוא כבר נולד. הניסיון השני אומר אולי הכוונה שהוא אמנם מקנה לו כשהוא בבטן, אבל הוא אומר שזה יקנה בפועל רק לכשייוולד, ולא עכשיו. את הניסיון הראשון הגמרא דוחה כי זה לא מתאים לסיפה של המשנה, שם כתוב כל מה שתלד אשתי ולא מה שילדה. בסוגריים נער שבאמת בשאר המשנה לפני המרשל כתוב שילדה, רק פה כתוב שתלד. את הניסיון השני שאמרנו שאולי המשנה מדברת שהוא מקנה לו עכשיו לכשתלד, אומרת הגמרא זה טוב אבל כמו שאמרנו רק לרב נחמן. באמת רב נחמן אומר שאפשר להקנות לכשתלד, אבל לפי רב הונא שאותו אנחנו מנסים לסדר, הוא הרי סובר שאי אפשר להקנות לעובר אפילו אם אתה אומר לכשתלד. ממילא זה לא יעזור בשביל לסדר את המשנה עם שיטת רב הונא, כי לפי רב הונא אי אפשר להקנות לעובר אף פעם גם לא לכשתלד. אז כרגע אנחנו במצב שבו המשנה באמת לא מסתדרת לכאורה עם רב הונא, בעמוד ב' נראה בכל זאת איך כן ליישב את זה. ועכשיו אנחנו עוברים לשאר האמוראים. כמו שאמרנו יש שלוש שיטות, רב הונא אומר שאף פעם אי אפשר להקנות לעובר, רב נחמן אומר שאפשר אם הוא אומר לכשתלד, ורב ששת אומר שתמיד אפשר להקנות לעובר גם כשהוא בימי אמו. ועכשיו נתמקד בשיטת רב ששת. אז אנחנו בשורה השישית בקוף מ"ב עמוד א', חוץ מהמשנה שלנו שהיא לכאורה מפורשת כמו רב ששת שאפשר להקנות לעובר, רב ששת רוצה להביא ברייתא שמוכיחה את שיטתו, אנחנו נדחה את הראייה שלו בשתי דחיות, אחרי זה ננסה להביא דחייה לעצם השיטה של רב ששת, אבל גם את הדחייה הזאת נדחה בשתי דחיות. אז הראייה של רב ששת היא מברייתא לגבי גר. גר שנפטר אז אין לו יורשים, ממילא כל מי שרוצה יכול לתפוס את הנכסים שלו, אז באמת הברייתא מספרת על מקרה שככה עשו, אבל אז התברר שאשתו מעוברת, ואם היא מעוברת, אז העובר שלה יורש אותה, ככה לפי הברייתא. ממילא כל מה שאנשים תפסו לא תופס, כי יש עובר והעובר ירש לפניהם. אז הנה רואים שלפי הברייתא עובר יורש. עכשיו רק נמשיך את הברייתא, הברייתא ממשיכה ואומרת באמת כל אותם אנשים שלקחו החזירו כי יש עובר, אבל אז האמא הפילה את העובר. ואז באו אנשים אחרים והם תפסו. אז אומרת הברייתא, אלה שתפסו שניים הם תפסו, כי אלה שתפסו ראשונים, כשהם תפסו היה עובר שעדיין חי במאי אמו, והעובר הזה ירש גם לפני שהוא נולד. אז זה הראיה של רב ששת שעובר יורש גם לפני שהוא נולד, מכאן שגם אפשר להקנות לו לפני שהוא נולד. אבל הראיה הזאת הגמרא מביאה שתי דחיות. הבאי אומר, הרי כבר אמרנו מקודם, אל תביא לי הוכחות מירושה. בירושה באמת יכול להיות שעובר כן קונה. המחלוקת פה זה האם גם אפשר להקנות לעובר, לא להוריש לעובר. זה התחייה של הבעיה. רב הדוחה, גם אם לא תבדיל בין ירושה להקנה ואת שניהם אי אפשר לעשות לעובר, עדיין פה אותם אנשים הראשונים שתפסו לא זכו, ולא בגלל שעובר קנה, אלא כי כשהם תפסו הם עדיין לא ידעו האם לאותו גר אין שום זרע שיכול לרשת אותו. ולכן גם כשהם תפסו הם לא ממש התכוונו לקנות, הם רק רצו לשמור את זה אצלם, בשביל שאם יתברר שאין לו יורשים, אז הם יהיו ראשונים לתפוס. לכן הקניין הראשון שהם עשו לא שווה כלום. לכן השניים קנו והראשונים לא, אבל לא כי העובר ירש לפני הראשונים, אלא פשוט כי הראשונים לא ממש התכוונו לקנות. אז ראינו שתי דחיות, הבאי דחה ואמר שבאמת עובר כן יורש אבל הוא לא קונה, רב אמר הוא לא יורש ולא קונה. עכשיו הגמרא שואלת, מהי ביני ומה ההבדל בין הבאי לרבה לגבי המקרה שעליו דיברנו עכשיו? אומרת הגמרא, מה יקרה במקרה הבא? זה לפי הפירוש הראשון ברשבם. אותם מחזיקים ראשונים הם תפסו את הנכסים, אחרי זה הם שמעו שיש עובר, ואז הם שמעו שמועה לא נכונה שעובר מת. אז לכאורה הם יכלו עכשיו לזכות בנכסים, אבל בכל זאת הם עזבו אותם. אחרי זה האמא באמת הפילה את העובר, ואחרי זה הגיעו התופסים השניים והם תפסו את הנכסים. אז יוצא שכל הזמן שהראשונים החזיקו בנכסים, העובר באמת היה חי, אבל הם חשבו שהוא מת. אז לפי הבאי שסובר שבאמת העובר יכול לקנות כשהוא במאה אמו, אז הראשונים שתפסו רק שהעובר היה חי הם לא קנו כלום כי העובר ירש לפניהם. אבל לפי רב השומר שהעובר באמת לא יכול לקנות, אלא זה תלוי בדעתם, אז כיוון שהם חשבו שהעובר מת ובאותו זמן הם עדיין תפסו את הנכסים ומתכוונו באמת לקנות, אז אפילו שאחרי זה הם עזבו ובאו השניים ותפסו, עדיין הראשונים הם אלו שקנו, אפילו שהעובר באותו זמן עדיין היה חי. כי לפי רב הקן העובר לא יורש והם באמת התכוונו לקנות. אז זה היה התחייה של רבא ואביי לראיה של רב ששת. עכשיו נראה את התחייה של הגמרא לעצם השיטה של רב ששת. אנחנו 4 שורות לפני סוף עמוד א'. הגמרא מביאה משנה ממסכת נידה, שם כתוב שתינוק בן יום אחד הוא יכול לנחול ולהנחיל הלאה. משמע שכשהוא עוד לא נולד, כלומר לפני שהוא בן יום אחד, הוא לא יכול לנחול. אז הנה משנה מפורשת שעובר לא יורש, ואם הוא לא יורש, כל שכן שהוא גם לא קונה על ידי הקנאה. כי מקודם כבר אמרנו שיותר קל לרשת מאשר לקנות. אז זה ראיה נגד שיטת רב ששת. אז זה הראיה של הגמרא נגד רב ששת, אבל הגמרא מביאה לזה שתי דחיות. דחייה אחת זה מהבנה של רב ששת עצמו באותה משנה שמה בנידה, דחייה שנייה זה מהבנה של מר ברי דרב יוסף בשם רבה באותה משנה. אז דחייה ראשונה, רב ששת שם הסביר את המשנה בצורה אחרת. נכון באמת קטן במאימו לא נוחל ומנחיל, אבל שם הכוונה היא דווקא לקטן שיורש מאימא שלו. אבל אי אפשר ללמוד משם שעובר לא יכול לרשת ממקורות אחרים. למה הוא הסביר שמדובר שם דווקא בעובר שיורש מאימא שלו? כי שם הגמרא שאלה מה הכוונה שקטן בן יומו נוחל ומנחיל. כלומר שאבא שלו נפטר ואותו קטן בן יומו ירש ממנו, ובאותו יום גם הוא נפטר והוא מנחיל את מה שהוא ירש מאבא לאחים שלו, שגם הם ירשו מאותו אבא עצמו, כי הרי הם אחים. אבל הרי האחים האלו יקבלו את אותם נכסים עם הקטן ובלי הקטן, אז למה צריך לומר לנו שהקטן נוחל ומנחיל? לכן הסביר שם רב ששת שמדובר בקטן שהוא אח של האחים שלו מהאבא ולא מהאימא, ולכן הם הרוויחו. כי מדובר שם שהאימא של אותו קטן נפטרה ביום שהוא נולד והוא ירש ממנה, ואז גם אותו קטן נפטר, ואז את זה הוא הוריש לאחים שלו, וזה הכוונה שהוא נוחל מאימא שלו ומנחיל לאחים. ממילא מה שדייקנו שם שהוא נוחל ומנחיל דווקא כשהוא בן יומו אבל לא כשהוא עדיין עובר, זה דווקא בנוחל מאימא שלו, אבל עובר כן יכול לנחול ממקורות אחרים. אז ממילא אין כאן ראיה נגד רב ששת. ולמה באמת עובר לא יכול לרשת מאמא שלו? זה לא מסיבה הלכתית, אלא מסיבה מציאותית. כי אם אמא שלו נפטרה והוא יורש ממנה, חייב להיות שגם הוא נפטר שנייה לפני שהיא נפטרה, כי יש לנו כלל בטבע, אם אישה נפטרת, מן הסתם העובר שבתוכה נפטר עוד לפניה. וזה שמצאנו מקרים שאמא מתה ורק אחרי זה העובר מת, זה לא אומר שהוא מת אחרי זה, באמת הוא מת לפני זה, זה כמו שהזנב של הלטאה מפרקס קצת אחרי שהלטאה עצמה מתה. אז זה התחייה הראשונה של הגמרא לפי הבנה של רב ששת, שם זה מקרה מיוחד של תינוק בימי אמו, הוא לא יורש את אמא שלו, אבל עובר רגיל יכול לרשת. התחייה השנייה אומר מר ברידר רב יוסף בשם רבה שצריך להבין את המשנה שם האחרת לגמרי. אל תדייק מהמשנה שעובר לא יורש, אלא הנושא שם הוא לא האם הוא יורש, אלא האם הוא מפחית מחלק הבכורה. כי כמו שאמר מר ברידר רב יוסף בשם רבה, עובר לא נחשב לעניין חלק הבכורה בירושה. והוא לא נחשב משתי בחינות. גם אם הוא עצמו בכור, הוא לא מקבל פי שניים, זה הדבר השני שרב אמר שם. את זה הוא למד מיקיר לו פי שניים, שאבא צריך שהוא יהיה יכול להכיר את הבכור. אבל הדבר הראשון שזה נוגע אלינו, הוא גם לא מפחית מחלק הבכורה. כלומר, אם למשל היו שני אחים, ראובן ושמעון, ואז נולד עוד אחד יוסף. ובאותו יום שיוסף נולד, אבא יעקב נפטר. אז כיוון שהוא נולד לפני שאבא נפטר, הוא נחשב אח לכל דבר. וכרגע יש פה שלושה אחים, לכן הבכור ראובן הוא יקבל שני רבעים, ושמעון ויוסף יקבלו רבע. זה הכוונה שאותו יוסף הקטן נוחל, ואם אותו יוסף ימות באותו יום, הוא גם מנחיל את החלק שלו לשני אחים אחרים, והם ינחלו אותו בשווה. אבל מה קורה אם יעקב נפטר לפני שיוסף נולד, כשיוסף עדיין בבטן? אז אמנם עובר יכול לרשת, אבל לעניין חישוב הבכורה אנחנו מתעלמים ממנו. לכן מבחינת הבכורה יש פה שני אחים, אז ראובן אמור לקבל שני חלקים, שליש לבכורה ושליש רגיל, ושמעון אמור לקבל שליש, אז שליש אחד נותנים כבר לראובן. עכשיו שאנחנו צריכים לחשב את השאר, לזה אנחנו כבר כן מחשבים את התינוק יוסף שנולד רק אחרי שיעקב נפטר, ואז לזה יש שלושה אחים. אז חוץ מהשליש שראובן כבר קיבל, את השני שליש הנותרים נחלק בין שלושתם, בין ראובן, שמעון ויוסף. וזה כוונת המשנה, תינוק בן יומו נוחל ומנחיל, אבל לפני שהוא נולד לא מחשבים אותו לחלק הבכורה, זה הכוונה שהוא לא נוחל, ואם הוא ימות לפני שהוא נולד גם אין לו מה להנחיל לאחרים מבחינת חלק הבכורה. אלא לעניין הבכורה מתעלמים ממנו לגמרי. מאיפה רב למד את זה? זה, בפרשיית הבכורה כתוב ששתי אנשים ילדו לו, משמע שהם נולדו לאבא כשהוא עדיין היה חי ולא אחרי שהוא נפטר, ולסיכום פה הגמרא באמת פוסקת, כמו מר בריידר רב יוסף שאמר את זה בשם רבא. עכשיו אנחנו מסיימים את הסוגיה עם כמה הם רואים מה ההלכה, אומר רב יצחק בשם רב יוחנן, כמו דעת רב נחמן, בכל אופן לפי הסבר הזה של רבא, אי אפשר לדייק מכאן נגד רב ששת שהוא בר לו יורש, אלא רק שהוא לא נחשב לבכורה. ועכשיו אנחנו מסיימים את הסוגיה, הגמרא מביאה שגם רבי יוחנן וגם שמואל שניהם פסקו כמו רב הונא, שאי אפשר להקנות לעובר לפני שהוא נולד. לגבי רבי יוחנן, הגמרא מקשה מהמשנה שלנו בקמ"א עמוד ב', כמו שגם הקשנו על רב הונא. הרי שם היוצא שאבא כן יכול להקנות לבן שלו כשהוא במעי אמו. עונה הגמרא, באמת סתם ככה אי אפשר להקנות לעובר. אבל אבא כן יכול להקנות לעובר שהוא תינוק שלו. למה? לפי שדעתו של אדם קרובה אצל בנו. פה יש לו גמירות דעת מיוחדת, ולבן שלו הוא כן יכול להקנות. ובזה סיימנו את הסוגיה בשליש התחתון של עמוד ב', כל טוב.